כן, קצ"ז בעמודה השמאלית. דיבור המתחיל, ועוד נראה טעם רב אלפס. בסדר? כן. ועוד נראה טעם רב אלפס שפסק כשמואל. כן, יש לנו דיון, מדובר בהלכות ערב פסח. זה ערב פסח, זאת אומרת, זה אחרי הצהריים, לפני ליל הסדר. וואי, תודה רבה, יעבדוך עמים. לפני ליל הסדר, יש הלכות מה מותר לאכול ומה אסור לאכול. וגם יש דיון לגבי ערב שבת, יום שישי אחרי הצהריים. גם כן, אדם נמצא בסעודה, אם צריך להפסיק, לא צריך להפסיק. מצאנו מחלוקת רבי יהודה ורבי יוסי, נכון? שרבי יהודה אומר, מה אומר רבי יהודה? שלא שיפסיק, כן? כלומר, אדם שנמצא בסעודה לפני שבת או לפני יום טוב, מגיע הזמן של החג, הוא צריך להפסיק את סעודתו, לברך ברכת המזון, להרים את השולחן ולהכניס את החג או את שבת. רבי יוסי אומר, לא יפסיק. אלא אדם נמצא בסעודה ביום שישי אחרי צהריים, ימשיך את סעודתו עד שיגמור אותה, בתוך השבת, ואחרי שהוא יגמור את הסעודה, יעשה קידוש. זו דעת רבי יוסי. עכשיו, יש לנו מחלוקת הלכה למעשה, מה עושים עם זה. אז רבי יוחנן פסק, הלכה כרבי יהודה בערב פסח, והלכה כרבי יוסי בערב שבת. אז עניין ערב פסח, שזה ענייננו, מה תהיה ההלכה? שיפסיק, נכון? אדם שימצא באמצע סעודה, צריך להפסיק, לברך ברכת המזון, ולהכניס את חג הפסח, ואז הוא עושה את ליל הסדר. זו דעת רבי יהודה. לפי רבי יוחנן, הלכה כרבי יהודה. אבל דעת שמואל, שחולק על רבי יוחנן, אינה כך. אלא דעת שמואל, שלא כרבי יוסי ולא כרבי יהודה, אלא פורס מפה ומקדש. זאת אומרת שהאדם מגיע ליל הסדר, הוא באמצע סעודה, אז מה יעשה? מכסה את המאכלים, עושה קידוש, ממשיך. כן, זו דעת.
גם שבת
ערב פסח. מה? כן, גם ערב פסח, גם ערב שבת, זאת היא דעת שמואל. מה שמואל פוסק לא כרבי יוסי ולא כרבי יהודה, אלא פורס מפה ומקדש. רבי יוחנן אומר, הלכה כרבי יהודה בערב פסח, כרבי יוסי בערב שבת. ואז אנחנו דנו הלכה כמי, האם הלכה כשמואל או הלכה כרבי יוחנן. ואז המהר"ל דן לפני כן בדעתו של הריף, רבנו יצחק אלפסי, או רבנו אלפס כפי שהוא קורא לו, שפסק כשמואל. והשאלה היא מדוע דחה את דברי רבי יוחנן. והתשובה הייתה, התשובה העיקרית הייתה בגלל שיש ברייתא מפורשת כדעת שמואל. בסדר? עד כאן הדברים. עכשיו מוסיף על זה אמר, זה היה הקדמה שביקשת. עכשיו אנחנו ממשיכים. ועוד נראה טעם רב אלפס שפסק כשמואל. דאי לאו דידע שמואל דחכמים פליגי לא היה פוסק דלא כרבי יוסי ודלא כרבי יהודה. אבל ידע שמואל בקבלה דחכמים חולקים. ואמרס דסגי בפריסת מפה ומקדש. כלומר, לא יכול להיות ששמואל סתם ימציא איזושהי הלכה שאיננה תואמת שום תנא. אם רבי יוסי אומר דבר אחד ורבי יהודה אומר דבר שני, מי הוא שמואל עם כל הגדלות שלו כדי להמציא דעה שלישית? אלא ברור שלשמואל הייתה מסורת שיש דעה שלישית. ולכן אמר מה שאמר. מכיוון שכרי עצם התעוזה של שמואל היא הראיה שהלכה כמותו. שיש דעה שלישית, דעת חכמים, שחולקת רבי יוסי ורבי יהודה. כאחד, ואחי איתה בירושלמי, ומפורש באמת בתלמוד הירושלמי, דחכמים חולקים על רבי יוסי ועל רבי יהודה, כלומר, מה שבבלי רק משתמע בירושלמי זה מפורש, ולפיכך, יש לפסוק כשמואל, ולפיכך, דחה רב אלפס דברי רבי יוחנן ורבי יוסי בר חנינה, ולכן, ואף לעניין פסח, סגי, כלומר, די בפריסת מפה ומקדש. עד כאן ברור? מה? ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל יביאו. אתה אומר ככה, מאחר והבבלי נערך מאוחר מהירושלמי, מוכרח להיות שכל מה שיש בירושלמי ישוקע בבבלי.
יצוף.
תשובתי היא, וזאת מנין לך? אדרבה, מאחר והירושלמי קדם, אז הבבלי מניח שאתה יודע מה שיש בירושלמי. לכן הוא לא צריך לחזור על זה. בסדר? טוב, חוץ מזה שזה באמת זה צף, דרך הרמז, דרך דעת שמואל. ולפיכך דאחר רב אלפז דברי רבי יוחנן ורבי יוסף בר חנינא, ואף לעניין פסח, סגי בפריסת מפה ומקדש. דן לומר, כלל דבי פסח צריך עקירת שולחן לגמרי. מה זה עקירת שולחן? ברכת המזון. ודאין סברה לחלק. דכיוון דפריסת מפה, אבי סילוק סעודה, כמו בערב שבת, אם כן לגבי פסח, נמי, דה לא בעינה בפסח, רק שיפסיק ויוכל מצה. עד כאן, אם כן, ההסבר לדעתו של רב אלפס שפסק כשמואל. ורשבם, פסק כשמואל. בשאר ערבי שבתות, ובערב פסח, צריך הפסקה בעקירת השולחן. כן, לרשבם יש שיטה מיוחדת. לגבי שער שבתות הוא פוסק כרשבם. אבל לגבי ערב פסח הוא פוסק כרבי יהודה. ודברי תימה מאוד. זה דבר תמוע, אומר המהר"ל, דברי הרשבם. מי זה הרשבם? למה אתה לא שאלת לפני שאני שאלתי מי זה? טוב, חיים, תגיד לו מי זה הרשבם. אז למה? טוב, אז בנימין, מי זה הרשבם? אז למה לא שאלת? טוב, שם, אתה יודע מי זה הרשבם? אז למה לא שאלת? מי זה הרשבם? מה אתה אומר? כן. יש הלכה. כשאדם לא יודע משהו בשיעור, מה ההלכה אומרת? הוא חייב לשאול. מה? 50% יודעים. בינתיים עברתי על יותר מ-50%.
50%
אתה אומר שיהודים 50%. רש זה רבי. רבי שמעון בן? רבי שמעון בן מימון. זה הסבר יפה, ויש לו סבירות, אבל זה לצערי הרב לא נכון. מה אתה אומר מזה רשב"ם? ואתה? אתה אומר בן אדרת? זה רשב"א. רשב"ם זה לא יכול להיות. איי איי איי. אז אם כן, אני ניצב עכשיו בפני מצב בעייתי.
נכון.
מותר ללמד לעבריינים? לא.
סליחה.
הרי אתם עוברים על ההלכה. ההלכה אומרת שכשאדם לא יודע משהו בשיעור הוא צריך לשאול.
אבל אם המורה שלי לא ידע, ולא ידע איך להעביר לי את החומר,
אז אתה צריך לשאול. אתה צריך לשאול.
לא ללמד, כי לא רציתי לפגוע בו.
אתה אסבר לך משהו, אתה יודע מה הרבה, זה אותו יהודי, יש איזה גזרה בחוץ לארץ, יש איזה כומר מרושע שלמד יהדות, והוא מגיע עם תליין ועובר מכפר לכפר, והוא אומר, הוא אומר ככה, אני כל שאלה ביהדות שאני אשאל, מי שלא יודע לענות חותכים לו את הראש, ואם שואלים אותי אני לא יודע, חותכים לי את הראש. והוא עובר ככה מכפר לכפר, הוא כבר חתך כמה ראשים, כולם מבועלים, מגיע לכפר, עומד במרכז העיר, ומחכים שמישהו יבוא ישאול אותו שאלה. אז אחד שם, אחד הטיפש של הכפר, אומר, אני אלך לשאול אותו שאלה. אז הוא אומר, כן, כן, טוב, תלך, תלך. הוא אומר לו, תגיד, מה פירוש המילים העבריות, אני לא יודע. ואז הקומר עונה, איך וייס נישט. ואז חותכים לו את הראש. ואז אומרים, תשמע, זה רעיון גאוני היה לך, איך חשבת על זה? תשמע, זה פשוט, אני שאלתי את המלמד שלי כשהייתי ילד, מה פירוש המילים אני לא יודע, והוא ענה לי, חווייסטי, שאמרתי, אז אם המלמד שלי לא יודע, אז הגוי הזה ידע. טוב, עכשיו, בקיצור. נכון, תודה. תגיד, לא הבנתי. אתה לא רוצה להיות נגד הזרם? הרי אני מכיר אותך שנים, אתה תמיד הולך נגד הזרם. טוב, אז עכשיו תן לי להסביר. רשב"ם זה רבנו שמואל בן מאיר, והוא נכד של רש"י, הוא בן ביתו של רש"י, והוא הבכור של שלושה אחים גדולים, הלו הם רשב"ם, רבינו שמואל בן מאיר, ריבם, רבינו יצחק בן מאיר, ורבינו תם, הלו רבינו יעקב בן מאיר מרום הרוג. זה, אם כן, 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 כן. אז רשב"ם הוא הגדול של משפחת הנכדים של רש"י. הוא אחד מבעלי התוספות החשובים, הוא גם כתב פירוש על התורה מאוד חשוב. בקיצור, דמות מיוחדת מאוד בפסיקה. על כל פנים, רשב"ם, יש מקומות שרש"י לא פירש את התלמוד, ואז יש הפירוש של רשב"ם. למשל, בפרק ערבי פסחים, הפירוש העיקרי שמה הוא הפירוש של רשב"ם. אז מה שכתוב כאן, ורשב"ם, רבנו שמואל בן מאיר, פסק כשמואל. בשאר, עכשיו, הייתם חוסכים את כל העריכות הגדולה הזאת, אם הייתם רק שואלים, מי זה רשב"ם, הייתי עונה. טוב, ורשב"ם פסק כשמואל בשאר ערבי שבתות, ובערב פסח צריך הפסקה בעקירת שולחן, כלומר כרבי יהודה. נכון? ודברי, אז זה בעצם הרכבה כזאת של שמואל ורבי יוחנן כאחד. ודברי תימה מאוד. דה חומרה דה פסח, לא הווה רק משום אכילת מצה, ולהל מילתה, סגי בפריסת מפה, כמו בשאר ערבי שבתות, זה למה לא סגי בערב פסח גם כן. ולכן, כן אומר המהר"ל, דבר חשוב, ודברי רב אלפס, הם עיקר. זהו. לכן הוא פוסק כדעת הריף, שדי בפריסת מפה. כן. בזמן האמוראים נחתכה ההלכה. וזאת מניין לך, אדוני? זאת היא דעת המהר"ל, ודעת הריף, שנחתכה ההלכה כדעת שמואל, ודעת הרשב"ם שלא כדעת שמואל. כי זה מי שכתב על זה. הוא מביא את הדעות השונות שנאמרו בעניין. אז מי שכתב, כלומר, הסוגיה בתלמוד היא סוגיה שבה מדברים חכמים חשובים, רבי יוחנן, שמואל וכו'. אחר כך נעשה דיון איך פוסקים הלכה למעשה, ואז הוא מחפש מי הרבנים שדיברו על זה. אחד מהם הריף, אחד מהם הרשב"ם. בסדר? אז הוא חולק על הרשב"ם. ודקדק הראש מה דתנן לא יאכל אדם מן המנחה ולמעלה שתחשך. דשמוינן דגבי פסח אסור לאכול עד שתחשך, אף על גב דבישר הרבה שבתות מותר להוסיף מכל על הקודש, ויש לאכול קודם הלילה בערב, ויש לאכול קודם הלילה בערב פסח אסור, משום דתקש מצה לפסח ופסח נאכל בלילה, אף מצה נאכל בלילה. עד כאן. טוב, אז אם כן, הראש יש לו דיוק. כן? כן?
יש לי פה שתי שאלות בדיוק כמו שהראש, אני עדיין לא יודע מי הוא בדיוק, אבל השאלה איך יכול להיות שבערב פסח אני אוכל, אני עלול לאכול חמץ כמותר?
לא.
נכון, בסדר. אבל יש לזה חומרה, אני חושב ש...
יש חומרה, אתה צודק. אנחנו עסקנו בזה שבערב פסח יש סיבה מיוחדת לאסור אכילה, זה משום אכילת המצה לתיאבון, שאדם צריך לאכול את המצה בתיאבון ולא יאכל אותה אכילה גסה. עכשיו, מה זה אכילה גסה? הכוונה אכילה שמאוסה, לא ההפך. אכילה גסה הכוונה שהאדם מכריח את עצמו לאכול. זה מה אדם כבר... אני מסביר לך, מה המשמעות של הביטויים האלה בתלמוד? בתלמוד כשאומרים אכילה גסה, מתכוונים אכילה שאדם אינו מעוניין בה, אכילה שאדם קץ בה. אז על מנת שלא יהיה מצב של אכילת מצה כאכילה גסה, לכן האדם צריך לא לאכול בערב פסח. בסדר? עכשיו, אז אם כן, יש לנו חומרה מיוחדת בערב פסח מצד מצוות אכילת מצה, ולכן בערב פסח יש חומרה יתרה. וזה אולי היסוד לדברי הרשב"ם. כן, שהרשב"ם אומר, נכון, בכל ערב שבת פורס מפה ומקדש, אבל בערב פסח יש דין מיוחד שצריך אכילה לתיאבון, ולא עוד, אלא שזמן איסור האכילה מוקדם יותר מאשר בערב שבת, בחצי שעה. איזה מציאות? רגע, זה יפה, שאלתך היא יפה. אם אמרנו שאסור מן המנחה ומעלה להתחיל לאכול, אז איך בכלל נוצרה המציאות שאדם נמצא באמצע הסעודה ונכנס החג? נכון? שאלה יפה מאוד, שענינו עליה בשיעורים הקודמים, שזה תלוי מתי הוא התחיל לאכול. אם הוא התחיל לאכול לפני הזמן שבו צריך לפרוש מאכילה, אז מותר לו להמשיך. בסדר? וזה מה שקרה. זאת אומרת, עוד הרבה שהגיע הזמן הסמוך למנחה, הוא כבר התחיל את הסעודה שלו. ובאמצע הסעודה אמרו לו, אולי אתה רוצה עוד פרגית? אמר, יאללה, עוד אחת. אחר כך אמרו לו, תשמע, יש לנו בדיוק כבש שבדיוק עכשיו שחטנו. חבל, לא ייזרק, בוא תאכל אותו. ואחר כך אמרו לו, יש לנו, תראה, אי אפשר ככה כבש רב בלי להעביר עם משהו. אז נתנו לו עוד משהו. זהו. אז בקיצור, הגיע החג. זה מותר. מה שאסור זה להתחיל. אבל אם התחיל, לפני כן, זה מותר. לא קשור לחמץ בכלל, כי הרי הוא לא יכול לאכול חמץ, הוא לא יכול לאכול חמץ. אז אנחנו דנו מה הוא כן יכול לאכול, האם רק מצה עשירה, איזה סוג של מצה עשירה, היה לנו דיון שלם על הדבר הזה. בסדר? כן, בבקשה.
אני לא רוצה חס ושלום שמישהו פה יחשוב או בחוץ שאני נגדכם, אבל זה נגד ההיגיון שבן אדם יתחיל לרוב, זה ב-10 ומשהו, או 9 ומשהו, ומצא היה אסור לנו בכלל מראש חודש עכשיו ויגיע למצב שהוא יהיה פרס אתה מבין? אתה אומר...
אני מסביר. כן, אבל זה יכול לקרות מכל מיני סיבות. למשל, יש לו סעודת ברית מילה או סעודת פדיון הבן, וזה בדיוק נתקע לו בדיוק בערב פסח אחרי הצהריים. מה יעשה? עכשיו הוא חייב לאכול.
נכון.
זו. אז לכן זה קרה. בסדר. בבקשה, אדוני. למה היא נפטרה בנקל? אני לא מבין את השאלה שלך. אתה שואל על שמואל ורבי יוחנן בכלל, למה הם נחלקו? או רבי יוסף ורבי יהודה, אתה שואל. כן, למה רבי יוסף ורבי יהודה נחלקים? כן? טוב, כי השאלה, אתה צודק, אם השאלה הייתה רק ממה אדם סבר, אז היינו בודקים על פי זה. אבל יש מרכיבים נוספים. למשל, מה נקרא כבוד שבת? האם כבוד השבת שאני אפסיק את הסעודה כדי לעשות קידוש על המשך הסעודה, או עד רבה, סעודה שהיא רק המשך של סעודה היא לא כבוד השבת, ולכן צריך לגמור את הסעודה הקודמת? יש פה מרכיבים נוספים. ברור שצריך לאכול את המצה כשהוא טעם. מצד שני, כן, אבל זה, כולם מסכימים שחכמים לא אסרו על אדם להמשיך לאכול אם הוא התחיל בזמן המותר. זה כולם מסכימים. אז מאחר וזה כך, חכמים בזה הרשו לעצמם, הרשו לו לאותו אדם להיות שבע יותר מהמידה. השאלה היא לא האם מותר לו לסבוע או אסור לו לסבוע, אלא האם הוא צריך להפסיק או לא צריך להפסיק. נו, האם הוא צריך לעקור את השולחן או שלא צריך לעקור את השולחן? שזאת שאלה, לא, שזאת שאלה שלא קשורה לסביעה. כלומר, אם אני צריך לעקור את השולחן, הכוונה שאני צריך לברך ברכת המזון ולהרים את השולחן. מי שאומר שפורס מפה הוא מקדש, אומר לא מברך ברכת המזון ולא עוקר את השולחן, לא ממשיך לאכול, בכל מקרה. אז כך שזה לא נוגע לשאלה האם הוא שבע או לא.
זה נגזר.
לא, לא, לא. כי כולם מסכימים שהוא יגזים. הוא עכשיו שבע ומלא עד פה. ומעלה. יש לנו אפילו עד כאן. אבל השאלה היא אחרת. האם הוא יכול להמשיך, האם הוא צריך לברך ברכת המזון או לא? זאת שאלה בפני עצמה. בסדר? וזה לא קשור לשביעה. האם צריך לעקור את השולחן? לא צריך לעקור את השולחן. בקיצור, הראש רצה להצדיק את הרשב"ם. איך הוא הצדיק את הרשב"ם? הוא אמר, הנה אתה רואה שבערב פסח יש לנו חומרה יתרה, שאסור במיוחד לאכול, בגלל שבלילה צריך לאכול מצה, והמצה דומה לקורבן פסח, וקורבן פסח הרי אי אפשר לאכול אותו ביום, מה שאין כן בערב פסח שאפשר להקדים את הסעודה לשעות האור. ולכן יש סיבה להבדל בין הפסיקה בערב שבת לבין ערב פסח. זאתי הדעה של הראש. עד כאן מובן?
כן.
בסדר. וצריך עיון. כן, על זה אומר המהר"ל, על דברי הראש. כן, צריך עיון, הכוונה שקשה לו לקבל את דברי הראש. כן.
מה?
עמוד. עמוד קוף צדיק חט. בעמודה הימנית שורה שישית. וצריך עיון. דהה סעודת שבת צריך להיות בלילה, וצריך לאכול סעודה אחת בלילה. ואם כן, איך יאכל ביום קודם הלילה? ולא דמה לקידוש. אף על גב, זה צריך לקדש בלילה, מצי לקדש ביום כשמוציף מחול על הקודש. דעתם, הקידוש מוכיח שהוא מוסיף על הלילה, ולכן יכול לקדש ביום שהקידוש כאלה שבת. ואף על גב, שמקדים הקידוש לעניין זה, יכול להוסיף מחול על הקודש. אבל לכל הסעודה שחייב לכל בלילה, סוף סוף האכילה ביום. ויראה שלא סמכו לעשות סעודת שבת ביום, רק בשביל שנמשכת עד הלילה. וכיוון שהמשך את הלילה הסעודה היא בשבת גם כן, ואף על גב, זה לא הייתה התחלת סעודה בשבת. כיוון שאכל אחר הקידוש, מוכרח שפיר שהסעודה היא לכבוד שבת, רק מצוות סעודה, זה צריכה שתהיה אחת בלילה, סגי בהמילתה שהסעודה נמשכת את הלילה, ולפי זה אותם מערים עד שמפסיקים באכילה קודם קידוש היום, לא יפה עושים. כלומר, הוא לא מסכים עם הראש, הוא אומר, אין שום הבדל בין ערב שבת לערב פסח, כי גם בערב שבת, שאומנם מותר להוסיף מחול על הקודש ולהקדים את הקידוש ליום, בכל זאת צריך לאכול בלילה. כן, כלומר צריך להמשיך את הסעודה עד זמן קידוש היום, שזה צאת הכוכבים, ורק אז זה בסדר שהוא עשה קידוש לפני כן. זאת דעת המהר"ל. מה? זה חומרה, כן, המהר"ל מחמיר.
אנחנו לא עושים את זה.
מה זה אנחנו לא עושים את זה?
קיימים את השבת מוקדם עם הילדים.
נו.
עושים קידוש.
ואתה מברך ברכת המזון מתי? לפני צאת הכוכבים?
לא, תלוי.
זהו, לפי המהר"ל חייבים למשוך את זה עד צאת הכוכבים.
או לאכול כזית.
כן, נכון.
יש גם דעה לשתות יין גם אחרי צאת הכוכבים.
אז זהו, אז מה שהוא אומר.
אגב יין?
הוא אומר להמשיך את הסעודה, הוא לא אומר במה.
הוא מתחזק לסעודה.
הוא לא אומר המשכת הסעודה במה, אם ביין או בתמרים או בקוב... מה?
הסעודה זה בלחם. אני הבנתי שיש חומרה לאכול
כזית לחם. יכול להיות, הוא לא אמר דווקא לחם, אני לא יודע.
לא, אני מדבר כללי.
יכול להיות שיש דעה כזאת, הוא לא אמר. אנחנו לומדים כאן את דברי המהר"ל, אנחנו מאוד צרי אופקים בשיעור הזה. מה שאנחנו קוראים, את זה אנחנו לומדים. אנחנו לא יודעים דעות אחרות, דברים ש...
לא,
לא מכירים, לא מכירים.
זה הלכה למעשה.
אנחנו מראש... זה הלכה למעשה, זה שיעור הלכה פה, זה שיעור במהר"ל. כן, שום, עכשיו באופן הייתי אומר מזדמן, פתאום המהר"ל יצא לו לדבר ענייני הלכה. זה נדיר אצל המהר"ל, שבאמצע הדיון הוא מתחיל עכשיו פלפול בהלכה. בדרך כלל הוא מלמד ענייני אמונה. הרי פה תוכנית אמונה, כיתת אמונה פה, נכון? אף על וכן, אנחנו נכנסנו קצת להלכה. אז מה, אתה עכשיו תתחיל לדון כל מה שהפוסקים כתבו על זה? לא. טוב. אנחנו אומרים לך, אנחנו צרי אופקים, ראש בקיר. אנחנו. טוב. עכשיו, המשך הדיון. קוף צדיק חט. לא, יותר למטה. יפה. ואפילו עני שבישראל לא יאכל עד שיסב. כן, צריך הסבה. שאלה מה זה הסיבה. כן, הסיבה זה דבר מאוד מורכב. בימי קדם, הסיבה זה היה על מיטות. כל הסעודות הרומאיות, יווניות, המשתה של אפלטון, זה על מיטה. כל אחד שוכב לו על מיטה. בדרך כלל הייתה מיטה לשניים, אבל גם לפעמים לאחד. והיו מניחים, המיטה הייתה קצת מוגבעת מצד שמאלו של אדם, והוא היה מניח את ראשו ואת מרפקו על, על הקריות. והיד הימנית הייתה פנויה בשביל הגביע או בשביל האוכל וכדומה. והיו המשרתים מסתובבים בין המיטות, ומה? לא, מיטה רחבה קצת, אז היה מקום לשניים. צד אחד של המיטה, צד שני של המיטה. כן, מייסתם שהראש של כל אחד בכיוון אחר, כי כל אחד...
כל אחד עם השולחן שלו.
כן, כל אחד עם שולחנון. זה נקרא, הרי כשגומרים את הסעודה, היו מרימים את השולחן. מה היו עושים במקום שהתפנה? לא יודע מה היו עושים? היו מביאים עשבים ומעשנין אותן, והיה ריח טוב, זה נקרא מוגמר. היו עושים זה על גבי גחלים. אז זאת הברכה מיוחדת, זה נקרא לברך עלה מוגמר, כן, זה בארמית גומרי, זה גחלים. אז היו מברכים על העשבים האלה שנשרפים על גבי הגחלים. זה נקרא לברך על המוגמר. אחר כך היו גומרים עם זה, היו לוקחים את הכלי עם הגחלים, אז מה היו עושים ברחבה? מה? היו... אצל הגויים היו מביאים רקדניות, רקדנים, או לפעמים אצל החכמים שבהם, וגם אצל חכמי ישראל, היו מתחילים דיונים. כן? כלומר, הסעודה הייתה גם הזדמנות לדון בכל מיני דברי חוכמה וכדומה, עם פתוס מיוחד. כן? לכן סעודה אצלם הייתה נמשכת שעות רבות. כן? זה... לא, סלם.
היו להם פרלמנטים טובים.
פרלמנטים טובים, בדיוק. אז עכשיו, זה נקרא הסבה. בליל הסדר, אנחנו נוהגים כעשירים בני החורין של ימי קדם. אנחנו שרועים על מיטות. הבעיה היא שהיום... רוב הבתים בישראל אין מקום לשים מיטות ולעשות את כל הבלגן הזה שהיו עושים הקדמונים. אז מה עושים? יושבים על שולחן. וכיוון שיש הרבה אורחים לליל הסדר, הכל צפוף. אז איך אפשר לעשות להסבה כך? נכון? אז מה שקרה, זה קרה דבר מאוד מעניין. היום הסבה הופכת להיות דבר מגוחך. שזה... שאנשים קודם כל בטעות לוקחים את הכוס, למשל, את הכוס הזאת בסדר, קוראים אותה ביד שמאל, זה כבר טעות. ואז מחפשים מקום בין האגדה לכלים לבין הסכום, מקום פנוי שבו אפשר להניח את המרפק ולעשות תנועה כזאת. כן? ואז יוצא משהו מגוחך ביותר וממש לא נוח. בסדר? זאת לא ההלכה של ההסבה. מה?
מזה יצא הביטוי שוברים את הכלים?
מזה יצא הביטוי שוברים את הכלים. לא. עכשיו, האופן האמיתי לעשות את ההסבה הוא כדלהלן. א', שעל השולחן לא יהיה כלום. חוץ מן האגדות, אל תשימו את הכלים, את הסטים היפים שקניתם לכבוד פסח כדי לעשות רושם על החבר'ה. תשימו את זה בשולחן עורך, אחרי האגדה. אבל בזמן האגדה, שלא יהיה כלום על השולחן חוץ מהכוס. הכוס והאגדה. הכוס זה בשביל לשפוך על האגדה. כן? אגדה אמיתית קשרה למהדרין, זה אם יש בה פתיתים. כן, היא חייבת להיות עם כתמים של יין וקצת פתיתים של מצה. נכון? שלא לדבר אם זה יכול להידבק עם חרוסת ככה קצת בין הדפים, זה גם... עכשיו, זה נקודה ראשונה. נקודה שנייה, צריך לעשות משהו לא מנומס, והוא להניח את הכיסא כך. באופן שאתה מפנה את הגב, כמו באוטובוס, לחבר שמצד שמאלך. וגם הוא, החבר שמימינך, גם הוא עושה לך אותו דבר. וצריך, מתחילה מכבודכם, להניח את המרפק בצורה הזאת. להחזיק טוב טוב את הראש, שיהיה נחמד כזה, על הפרנג'י, כמו שאומרים, ולהחזיק את הכוס בצורה הזאת. הבנתם? זה הסיבה מינימלית לפי התנאים של חדרי הסלון של ימינו.
נכון.
בסדר? אוקיי. ואז אין צורך להעיק על כל המסובים המסכנים שאינם יודעים מה זה הסיבה.
אני למדתי בקרב קיבוצי שבנו לי בית חדש, שהשירותים תמורית המכנסיים בחוץ, ונכנס ברוורס לאסלה.
אוקיי.
זה היה בהסבה.
נא לפתור אותנו מזה. בבקשה.
סליחה.
עכשיו, אפילו אני שבישראל לא יאכל עד שיעשה. אם כן, ההלכה בליל הסדר, שאנחנו אוכלים בהסבה. פירוש שמסב במיטה ושולחן. כדרך בני חורין זכר לחירות. אז השולחן, צריך להבין על מה מדובר. מדובר באיזשהו מגש שנמצא נמוך יותר מן המיטה שלך, או בדיוק בגובה של המיטה, ואתה יכול לקחת משם, אז את המגש הזה מניחים, כמו אצל הערבים, על גבי רגליות מתקפלות כאלה. גומרים את הסעודה, מרימים את זה, ואז נשאר המקום פנוי. ופירוש הסבה מלשון ישיבה, כמו שתרגם, וישבו לאכול ויסתחרו, שהוא מלשון סיבוב, וכן פירש רב היי גאון. ומפני שאמרו זל, כל ישיבה שאין בה...
הסתחרו
זה בארמית, הכוונה הסבו. למשל, סביב בארמית אומרים סחור סחור, נכון? סחור זה להסב. אז ויסתחרו, הסבו. זה תרגום של וישבו לאכול לחם. שכן שהם הסבו. אז יש קשר בין המילה ישיבה גם הסבה. כן, מה אתה רוצה?
כזה כזה מסובך היום, וכזה קשה, וכזה מיותר כל הסיבה. האם יש כוח לחכמים לבטל או לשאול?
וואו, 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 אתה אומר כאן, אתה עולה על מוקשים פה. אתה אומר ככה, מאחר וזה כזה קשה, מסובך, לא רלוונטי, האם יש כוח החכמים לבטל את זה? אז קודם כל יש דעה בהלכה שכן, יש דעה בהלכה שאומרת שמאחר ואין דרכנו להסר, אז אין חובה להסר. יש דעה כזאת אצל בעלי התוספות, נכון? אבל רוב הפוסקים המוחלט לא הסכים עם זה. אז אין בידינו ללכת נגד גדולי הפוסקים. במיוחד שאני אגיד לך משהו, יש מעלה חינוכית דווקא בסיבוך הזה. איזה זה שזה מסובך, ושזה דורש מחשבה, ושאני צריך לעשות את כל ההצגה המצחיקה הזאת פה בפני האינטרנט, יש בזה מעלה. כי זה מעורר לשאול, וואה, ליל הסדר, משהו מיוחד. כן? ברור. יש כאלה שאומרים, אולי נעשה קודם אוכל ואחרי זה אגדה. כן? הרי כולם רעבים. אתה לא מבין, זה כל הקאץ', להיות רעב. נכון? טוב. ומפני, במיוחד אלה שמתרגמים את ההגדה לעוד שפה, למרוקאית או לכל מיני שפות שמתרגמים, אז בכלל ההגדה מתארכת.
ומכניסים את זה בתור.
כן, וכל אחד שם למד בישיבה, אז הוא רוצה להראות שהוא למד משהו, אז הוא אומר גם את כל החידושים שלו, הוא לא שם לב שהסבתא כבר עייפה. כן? ומפני, לכן תמיד אני אומר, יש לך חידושים להגיד על ההגדה של פסח, תשמור אותם לשולחן עורך. תעשו את ההגדה מהר. מה? לא, לא באפיקומן, בזמן השולחן, בזמן הסעודה, במקום שכולם ידברו על החדשות ואת מי פיתרו מהממשלה ומי ניצח במונדיאל וכו', שידברו קצת על דברי תורה, זה טוב, דווקא בזמן הסעודה. כן, מה אתה אומר?
זה כבר לחירות, הוא כותב. הוא כותב לא חירות, אלא זכר לחירות.
איפה זה כתוב?
השורה שלישית.
זכר לחירות. כן. זה זכר לחירות, הכוונה לזה שיצאנו אז לחירות, זה הכוונה. אנחנו יושבים בדרך חירות, זכר לזה שיצאנו מעבדות לחירות, כי הרי עושים את ליל הסדר גם בזמן הגלות, כשאנחנו לא בני חורין. ומפני שאמרו... מה?
אני חושב שעדיין לא חירות, סליחה.
היום? היום אנחנו בחירות. ברוך השם, יש לנו מדינת ישראל.
בגדול כן, אבל בתכלס עוד לא, שאין לנו בית מקדש.
בית מקדש זה לא קשור לחירות.
אין לנו את...
חירות זה חירות. קודם כל זה ככה. אני אגיד לך, אני עוד לא נולדתי כי עוד לא עשיתי בר מצווה. זה שני דברים שונים. בר מצווה זה דבר... נכון שאי אפשר לעשות בר מצווה בלי להיוולד, אבל זה לא בגלל שאדם לא עשה בר מצווה שהוא עוד לא נולד. אז זה דבר, בית המקדש הוא מה צריך קודם כל להיות בני חורין. אבל לא בגלל שאין לנו בית המקדש, אנחנו לא בני חורין. בסדר? אם A מחייבת B, זה לא אומר ש-B מחייבת A. כלל בלוגיקה מינימל. ומפני שאמרו, זיכרונם לברכה, בכתובות, קוף י"א, עמוד א', כל ישיבה שאין בה סמיכה, עמידה טובה המנה, לפיכך צריך לסמוך. אבל לעולם הסיבה מלשון ישיבה. מובן? מה? הוא מסביר שעיקר העניין של הסיבה, לדעתו של המהר"ל, זה שיושבים. חוץ מזה שיושבים, צריך להיסמך על משהו. כי הגמרא אומרת, כל ישיבה שאין לה סמיכה, עמידה טובה ממנה. יותר טוב לעמוד מאשר לשבת, אם אתה לא יכול להישען על משהו. הנה, אתה רואה למשל, אתה עכשיו יושב, אבל פיכן אתה משתמש בשולחן, נכון? אז מה נעשים כל הבתי כנסת של אחינו הספרדים, ששם יושבים על כיסא וצריך להחזיק את הסידור, כי אין על מה להניח אותו. נכון? בעיה, נכון? אז כנראה שרוצים שתעמוד. עכשיו, נכון, זה לספרדים, אין איפה להניח את הסידור. זה אשכנזים ימציאו את זה, שיש איזה מין סטנדר כזה. טוב. ומפני שהמוזל כל ישיבה שאין בה סמיכה עמידה טובה אמנה, ולפיכך צריך לסמוך. אבל לעולם, הסיבה מלשון ישיבה. זה עיקר עניינה של הסיבה לדעת המהר"ל, זה מלשון ישיבה. ועוד, שלא היה נראה שיושב כדי לאכול, אלא אם כן מסב. כמו שדרך להסב, לאכול על ידי סמיכה. כלומר, יש שני סוגי ישיבה, וזה מתארס לנו את הקושיה. בבית הכנסת אתה לא בא בשביל לאכול. אתה בא כדי להתפלל. כדי שאתה בא להתפלל, לא צריך דווקא שיהיה על מה להיסמך. מה שאין כן בסעודה, צריך ישיבה שהיא גם נוחה. לכן צריכה להיות עם סמיכה. ולכן יש נוהגים שהכיסא של בעל הבית הוא עם שתי ידיות. נכון? ראיתם את זה? יש משפחות כאלה שהבעל הבית יושב על כיסא עם שתי ידיות. למה? כי הוא בא לאכול. זה אולי גם בגלל הכבוד, אבל אתה רואה שזה דווקא בשולחן שבו אוכלים. נכון? טוב, ועוד... ולפיכך צריך לסמוך, אבל לעולם הסיבה מלשון ישיבה, ועוד שלא היה נראה שהיא יושב כדי לאכול, אלא אם כן מסב כמו שדרך להסב לאכול על ידי סמיכה. ולכך נקט עד שיסב, ולא אמר עד שישב. זה עד כאן דברי המשנה. נכון? זה דברי המשנה בפרק עשירי של מסכת פסחים, לא יאכל עד שיסב. הוא מפרש בגמרא. מצה וארבע כוסות צריכים הסיבה. ואם לא אכל כזית מצה בהסיבה, לא יצא. וצריך לחזור ולאכול. וכן, אפיקומן, צריך גם כן הסיבה. אבל מרור, אין צריך הסיבה שאינו זכר לחירות. עד כאן מובן? לכן אנחנו מסיבים בארבע כוסות, במצה, באפיקומן, ובמה עוד? מה? אז אני שואל, בינתיים אמרנו ארבע כוסות, זה ארבע. מצה, אפיקומן, הכורך. למה הכורך? בגלל המצה שבו. למה מסיבים בקורר? בגלל המצה, לא בגלל המרור. כי למרור עצמו אין עניין להסב, נכון? טוב. וכאמר בגמרא, פרקדן לא שמי הסבה, ולא עוד, אלא שמה יקדים קנה לבשת. פרקדן הכוונה שהוא שוכב על הגב. אדם שוכב על הגב. שוכב על הגב זה לא נקרא הסבה. צריך קצת להטות את עצמו. בסדר? אם לא, זה לא נקרא הסיבה. זה משהו, זה גם מסוכן, מה שאומר, שמה יקדים קנה לבשת. וזה גם בהמי כזה, זה לא, זה כבר לא דרך כבוד. רש"י פירש, הפרקדן, קאי, כן, כלומר, זה מה שכתוב, שמה יקדים קנה לבשת, זה נאמר על פרקדן. שמתוך שצברו שוחה לאחוריו, שיפוע כובע הסותם פי הקנה נפתח. הוא מתקפל למעלה, והקנה נפשט למעלה, והמאכל נכנס לתוכו. בסדר? יש לנו קנה ושת. קנה זה בשביל האוויר, ושת זה בשביל מאכלים. נכון? אז אם אדם שוכב אחורה, אז בזמן שאדם בולע, יש משהו שסותם את הקנה, כדי שהמאכל לא ייכנס לריאות. אבל אם אדם שוכב בזמן שהוא אוכל, הפתח הזה נפתח, ואז המאכל יכול להיכנס לריאות, והאדם יחנק חס ושלום. לכן רש"י אומר שמה שאמרו שמה יקדים קנה לוושת, זה על האיסור לאכול פרקדן. פרקדן קיים. זו דעת רש"י. בסדר? ורשב"ם, ז"ל, פירש, מי זה רשב"ם? יפה. מה? נכד הבכור, כן. ורשב"ם ז"ל פירש, הסיבת ימין קי. כלומר, דהוושת הוא על דרך ימין ונפתח הכובע שעל פי הקנה מאליו כשהוא מתה כלפי ימין. כך פירש הרשב"ם. כלומר, לפי דעת הרשב"ם, זה מה שכאמרו שמה יקדים קנה לוושת, זה אם הוא יסב בצד ימין במקום להסב בצד שמאל. בסדר? כלומר, חייבים להסב בצד שמאל בכל מקרה. והשתה לפי פירוש זה, איתר יד ימין, מסב כשאר אדם על צד שמאל, שאם יושב על צד ימין, נפתח הכובע מאליו. כלומר, לפי דעת רש"י, לפי דעת הרשב"ם, כל אדם, בין ימני, בין שמאלי, צריך להסב מצד שמאל. כי זה לא קשור לאופן שבו הוא תופס את המאכל או את הכוס, אלא לאופן שבו הוא יחנק חס ושלום, ולכן צריך כל אדם לשבת מצד שמאל דווקא. ואם הוא לא יסב מצד שמאל, לא יצא ידי חובתו. צריך לאכול עוד פעם. אלא אם כן הוא נחנק בינתיים. ולפירוש רש"י, הסיבת ימין, אתה משום זה צריך לאכול בימין, לכן הסיבת ימין, לא אוהב הסיבה. כלומר, לדעת רש"י, זה לא בגלל שמה יקדים קנה לוושת, אלא בגלל שהוא לא יוכל לתפוס את האוכל ביד ימין, אם הוא צריך להסב על צד ימין. לא? כי אז היד הימנית לא תהיה פנויה. וכתב הראש,
והתו... הוא לא יכול בשמאל.
מה?
הוא לא בריך עליו. הוא לא יכול לתפוס בשמאל.
לא, אבל זה דרך כבוד. דרך אכילה מכובדת. אדם באכילה מכובדת תופס את המאכל ביד ימין, ולא ביד שמאל. אז לפי הפירוש של רש"י, דווקא יכול להיות שיתר יד שמאלו, אדרבה יסב מצד ימין, לא כדעת הרשב"ם. וכתב הראש ז"ל, והטור, כי לדברי רש"י ז"ל, אם הוא יתר יד ימין, מצב על השמאל. ודחה הרשב"ם פירוש רש"י, דאי הווה קאי על פרקדן, הווה למסמכה. על פרקדן ולא על הסיבת ימין. כלומר, רשב"ם לא קיבל את הפירוש של רש"י שאומר שמה שמה יקדים קנה לוושת נאמר על פרקדן, כי זה לא הובא אז בסמוך לזה. ולפירוש רשב"ם, כך יהיה פירושו. הסיבת ימין לשמי הסיבה, משום שצריך לאכול בימינו. ונפרש משום דשמה יקדים קנה לוושת, וזה אמר אחריו ולא עוד וכו'. ואם כן, לפי טעם הראשון, הסיבת ימין לא שמה הסבה. ואם אבי יתר יד ימינו, מסב על שמאל, והוא ימין לכל אדם. ואחר כך אמר, יש פה איזה טעות, אני חושב, צריך להגיד על ימין שהוא שמאל לכל אדם. ואחר כך אמר ולא עוד וכו', לפי זה יתר יד ימינו מסב על שמאל של כל אדם. ואפשר ליישב, דה הכי פירושו. הסיבת ימין לשמי הסיבה דן דרך בני אדם להסב על ימין, שמה יקדים קנה לוושת. ואם כן, לאו מצווה אביד ולא עוד, אלא שום סכנה לו, שמה יקדים קנה לוושת. אמנם קשי אני, לפירוש רשב"ם, יתר יד ימינו, מסב כשאר אדם, ואיך אפשר לו לאכול בשמאלו, וכי דרך חירות הוא זה. כלומר, יש איזו בעיה פה, לפי הרשב"ם. יוצא לפי זה, שאדם יאכל ביד שהוא לא רגיל בה. ואילף פירוש רש"י והרשב"ם, הייתי מפרש הסיבת ימין, לא שמי הסיבה, משום שאין זה דרך חירות, אין אדם יכול לאכול בשמאלו, ולא עוד וכו'. וכך פירושו, מתוך שאינו יכול לבלוע שפיר, כי האכילה בכוח צד ימין היא, וכשהוא מסב על ימינו, הוא לא יכול לבלוע כראוי, ומתוך דוח הקבליה יש לחוש שמאגדים קנה לוושת. כך נראה פשוט וברור, והשתה בוודאי לעולם צריך יותר יד ימינו להסב על שמאלו, שהוא ימין כל אדם. טוב, אני חושב
שזה בעצם...
כן, השפה פה לא ברורה, אבל הכוונה שצריך לעשות הפוך. למדת המערל, אדם שמאלי צריך להסב הפוך מאנשים אחרים, להלכה זה לא כך.
ברור,
מה? להלכה, כולם מסיבים על צד שמאל.
למה בתפילין כן?
כי בתפילין, השמאל שלו זה הימין של כל אדם.
יד קאה.
יד קאה, כתוב על ידך, ידך יוד דלת כ"ה, במקום יוד דלת כ"ף סופית, אז יש כאן רמז, יד שהיא קאה. צריך לשים על היד החלשה של האדם. כיוון שידו החלשה היא מצד ימין, שמה הוא מניח, השמאלי.
שתי שורות אחרונות זה המסקנה של
הערב? כן. ברור. ואחר כך יש לנו דיון שלם לגבי אישה בהסבה, האם אישה צריכה להסב, אישה חשובה צריכה להסב וכדומה, וזה נמשיך בפעם הבאה. שלום.
שידורים חיים, ארכיון שיעורים ענק, תוכניות לכל המשפחה, ערוץ הילדים. ערוץ מאיר מזמין אתכם, צופים יקרים, להיות שותפים בפעילות ולאפשר את הרחבתה. הצטרפו לידידי ערוץ מאיר. התקשרו עכשיו, 02-646-1313, 02-646-1313.